אוקיי. אנחנו מתחילים מסוף מם א' עמוד ב', בציטוט מהמשנה בעמוד הקודם, המשנה באותו עמוד. בואו נקרא את המשנה הקודם, זה בתחילת מם א' עמוד ב', נקרא את ההתחלה. יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, כל עם מוליכים את לולביהם לבית הכנסת, למחרת משכימים ובאים כל אחד ואחד ומכיר את שלו ונוטלו, מפני שאמרו חכמים, אין אדם יצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חברו. אוקיי, אז זאת אומרת בעצם שביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת הם כן נטלו לולב, בניגוד למה שאנחנו עושים בימינו. נגיע בהמשך להתפתחות של הנושא, כי גם במשנה בתחילת הפרק הבא שנאמר בסוף היום, יש גם עניין מדברים על זה. אבל שם נראה, אז תזכרו את המשנה הזאת, המהלך שהוא קצת שונה. אז כאן מדברים שכולם מביאים את הלולב לבית הכנסת. השאלה כאן, שגם נראה את זה בגמרא בהמשך, האם מדובר בזמן המקדש או שלא בזמן המקדש? אוקיי? מדובר בבית הכנסת, לא בבית המקדש. שנראה במשנה אחר כך בפרק רביעי, זה מדובר בבית המקדש. אז עכשיו זה בית הכנסת, אוקיי? יש סיפור, כאילו שם, או תיאור, שמה עושים במקדש. עכשיו, כולם מביאים את הלולב לבית הכנסת. למחרת, כולם מכירים בעצם את הלולב שלו. איך בדיוק עושים את זה? זה קצת מסובך, כי לולבים לא בדיוק נכון, נראים אותו דבר. אצלך, לא בדיוק נראים שונים. אוקיי, ואז אומרים הסיבה שבעצם כל אחד חייב לקחת את הלולב של עצמו ולא בלולבו של חברו ביום הראשון, בגלל ולקחת לכם, דיברנו על זה. ושאר ימות החג אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו, ואז פשוט מציינים, לא קשור לשבת, כי בשבת באמצע המועד ברור שלא נוטלים לולב בשבת, ורק אם שבת חל ביום הראשון יש עניין לקחת לולב, אבל רק מדגישים שזה רק עניין של יום הראשון ולא שאר ימים. רבי יוסי אומר, יום טוב הראשון חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים. זה כל הסיבה שמביאים את זה לבית הכנסת קודם שבת, זה בגלל שאסור לטלטל, אסור להעביר את הארבע מברשות הרבים. גם מוזר שהם רק מתייחסים לזה, גם אסור ברור להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. כאן דווקא, סליחה, מדובר דווקא על הוצאת הלולב לרשות הרבים. אחר כך נראה שדווקא מדברים על טולטול, אבל בסדר. כאן מדברים על ההוצאה לרשות הרבים, ואז אומרים, הוא פטור מפני שהוציאו ברשות. זה הוציאו ברשות, כאילו, הוא התכוון לעשות מצווה, אז בגלל שהוא התכוון לעשות מצווה, ובגלל זה הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא פטור בעצם, אוקיי? זה נראה עכשיו בגמרא, התייחסות דווקא לדברים האלה. אוקיי? אז נתחיל מלמטה, רבי יוסי אומר יום טוב, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים על המשפט הזה, שיום טוב שחל בשבת, אם מישהו הוציא את הלולב, בניגוד להלכה מדאורייתא, כן? להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא עשה את זה בשוגג, נכון? אז הוא אמור להביא קורבן. הוא עכשיו פטור מאותו קורבן, בגלל שהוציאו ברשות בנוסח של המשנה. נראה שאחר כך הגמרא קוראת לזה, וזה מאוד אופייני, שבמשנה הם מסבירים, אוקיי, הוציאו ברשות. הגמרא כבר, האמוראים, מתחילים לתת כותרות הלכתיות או מושג, שנוכל לשכפל את זה למקומות אחרים, וקוראים לזה בשם אחר. אמר אביי, לא שענו אלה שלא יצא בו, אבל יצא בו חייב. אז קודם אביי מצמצם ואומר, זה רק במקרה שהוא עוד לא יצא ידי חובה, והוא מוציא את זה לרשות הרבים כדי לצאת בו ידי חובה. אז אומרים, יש בעיה עם זה, כי המדאג בהי נפיק בה. ברגע שהוא בעצם מרים את זה ומגביע את זה ולוקח את זה לרשות הרבים, הוא כבר יוצא ידי חובה, כי בעצם מה המצווה? ליטול אותם ביד, אז הוא כבר הגביע אותם, כן? אז הוא כבר יצא ידי חובה. אז אומרים, אז איך אביי יכול להגיד שהוא בדרך לקיים את המצווה? הרי ברגע שהוא לוקח את זה ביד, הוא כבר יצא ידי חובה. אמר אביי, כשהפכו, אוקיי? מדובר שהוא הפך את זה כשהוא לקח את זה, אוקיי? מה הכוונה כאן? Okay. יש כאלה שאומרים ממש לקח אותם בצורה הפוכה, וזה מה שלמדנו לגבי האתרוג כשדיברנו על מצוות עובר לעשייתן, נכון? ולכן לוקחים את האתרוג המנהג האשכנזי הפוך, ואז לא יוצאים ידי חובה עדיין. יש כאלה שאומרים שהוא הפך אותם שהאתרוג ביד ימין והלולה ביד שמאל. שזה מעניין, כי מה אם מישהו טועה, זאת אומרת שהם לא יצאו ידי חופיים, הם לקחו אותם ביד הלא נכון. אוקיי. בכל אופן, מדובר שהוא עשה את זה, יש גם שמנסים להוכיח מכאן שברור מכאן שמצוות לא צריכות כוונה. יש מחלוק, יש עניין, שאלה, האם מצוות צריכות כוונה? וזה אחת מההוכחות שמצוות לא צריכות כוונה, כי כאן ברור שהוא לא מתכוון לצאת ידי חובה, הוא רק לוקח אותם בידיים, והנחה שאם הוא עושה את זה בצורה נכונה, אז הוא בעצם יעשה ידי חובה, אפילו כשהוא לא מתכוון. רבא אמר, אוקיי, כאן יש גישה אחרת, אפילו תמה שלא הפכו, הכה במאי הסכינה, כגון שהוציאו בכלי. הוא הוציא אותה בכלי, ואה, זה לא, זה עם חציצה, נכון? מה הבעיה? והרבה, הוא דאמר לקיחה, הייתי דבר אחר, שמה לקיחה? הוא דווקא היה זה שאמר שחציצה לא בעיה, כשעושים לקיחה עם משהו אחר, זה בסדר, אז גם כאן הוא שם אותם בכלי ולוקח אותם. אז גם כאן אמור לצאת ידי חובה. אז כאן הם עושים הבחנה בין הלקיחה לידי דבר אחר שדיברנו לפני כמה דפים, שזה בעצם עם סודר, נכון, הנקרצ'יף או משהו, כן? לבין לקחת את זה בכלי. הנמילה דרך כבוד, אבל דרך ביזיון לא. כן? אם הסודר זה דרך מכובד יותר שהוא שם סודר, ולכן לא נוגע בזה באופן ישיר אולי, אבל כשהוא שם את זה בכלי, זה לא דרך של כבוד. זה גם לא בדיוק דרך ביזיון, אבל הם מנסים להשוות. זה במקום כבוד, זה לא כבוד בדיוק. זה ביזיון. אמר רב הונא, אומר היה רבי יוסי, עולת העוף שנמצא... אוקיי, עכשיו, רב הונא בעצם מביא עוד אמרה של רבי יוסי, מאוד דומה למשנתנו, הרעיון הדומה. אוקיי, שבעצם מישהו באמצע לעשות מצווה, נכון? ונראה אחר כך שהגמרא כבר קוראת לזה, כמו שאמרתי, נותנים לזה מונח, טעה בדבר מצווה. אוקיי? הוא מביא עוד מקרה שמישהו טועה בדבר מצווה והוא פטור. זה המשנה, נכון? הוא טועה בדבר מצווה, הוא רוצה לקיים מצוות ארבע מינים, והוא טעה, כאילו הוא לא הביא את זה לבית הכנסת מאתמול, הוא עכשיו לוקח את זה החוצה ומביא את זה. אז כאן יש עוד מקרה, ושם זה היה רבי יוסי במשנתנו, וכאן זה גם רבי יוסי. אומר היה רבי יוסי, עולת העוף שנמצאת בין אגפיים, וכסבור חטאת העוף היא, ואכלה פטור. אוקיי, כאן צריך קצת רקע. אוקיי, רקע ידוע, אבל בואו נחזור על זה. עולת העוף, עולה לא אוכלים, בדיוק. הכל עולה למעלה. חטאת העוף, יש מצווה לאכול את החטאת העוף, אוקיי? מצווה למי לאכול? לכהן. אוקיי, הכהן אוכל, רק השלמים נאכל על ידי הבעלים, אבל החטאת נאכל על ידי הכהן. אז עכשיו הכהן בא, הוא רואה עולת העוף, אוקיי? וחושב שזה חטאת העוף. עכשיו, מה זה בין האגפיים? כאן יש משהו שאף פעם לא שמתי לב. אגף זה, באנגלית came wing, like אוקיי? אז זה כנף בעצם. בדיוק, זה יכול, אז יש שני פירושים כאן. אחד זה בין הכנפיים של העופות, זאת אומרת, זה נמצא בין, כמה, העופות פשוט היו ביחד, אוקיי? ומדובר בין העופות האחרים. אוקיי? והאגף מלשון כנף של עוף. יש כאלה שאומרים, לא, אגף כמו האגף בימינו, שזה בעצם מיקום. ושם אז מבינים שעל הכבש היו שמים במקום אחד את עולות העוף, ובמקום אחר חטאת העוף, וזה נמצא בין לבין. ולכן הוא חשב, כאילו מדובר על מיקום, אגף מלשון מיקום, במקום אגף של כנף של הזה. אוקיי. יפה, נכון? אוקיי. אז עכשיו... העוף שנמצאת בין הגפיים, כסבור חטאת העוף היא, ואכלה פטור, אוקיי? אז הוא פטור, כי הוא התכוון לעשות מצווה, המצווה זה לאכול את חטאת העוף, הוא פשוט, זה, הוא שגג, הוא בלבל בין העופות. אז עכשיו גמרא שואלת, מה קורה כאן? רב הונה עכשיו מסביר לנו, שכך רבי יוסי אמר. עכשיו זה לא חידוש, למה? כי כבר למדנו במשנתנו, שרבי יוסי אומר, תאה בדבר מצווה פטור. אז גם כאן, תאה בדבר מצווה פטור, שואלים, מי כמה שמלן? תאה בדבר מצווה פטור? וכאן רואים, שהמורים כבר קוראים לזה משהו, נכון? אז שהתנאים לא השתמשו במושג הזה, אבל המושג כבר היה ברור בתקופת התנאים. אז מה הוא מלמדנו? שתאה בדבר מצווה פטור? היינו הך, זה בדיוק אותו דבר של משנתנו. אז עכשיו עושים הבחנה. מהו דתמה? התם הוא דתאה בדבר מצווה פטור? היינו דעבד מצווה. מה קרה אצלנו במשנה? הוא טעה בדבר מצווה, בדרך לקיים מצווה, ואז הוא קיים את המצווה. אבל האחה, אצל האוף, טעה בדבר מצווה ולא עבד מצווה. בסופו של דבר, הוא לא אכל חטאת האוף. נכון? אז הוא עשה טעות בדבר מצווה, אבל בלי לקיים את המצווה. אז אולי רק פטור כשבאמת קיים את המצווה. לעומת מקרה שהוא לא ממש קיים את המצווה. אז כמה שמלן, לכן בא רב הונה להגיד שרבי יוסי גם אמר את דבריו בקשר לטעה בדבר מצווה, שהוא ניסה לקיים מצווה, בסופו של דבר לא קיים מצווה, אבל בגלל שהוא ניסה לקיים מצווה, אז הוא פטור. אוקיי? הרעיון שמסבירים בעצם מה זה טעה בדבר מצווה פטור, כי הוא בעצם טרוד במחשבת המצווה, וכל כך רצה לקיים את המצווה, שבגלל זה זה נגרם לו טעות, ובגלל זה זה שוגג ו... כאילו זה שוגג על שוגג בעצם, נכון? זה, הוא כבר לא צריך. עכשיו, נאמר גם בהמשך הרבה, וכאן זו סוגיה שבאמת מגיעה, ובעוד דקה נראה אפילו יותר. כשאנחנו מדברים על חיוב שגגה שמחייב קורבן, אוקיי? או חיוב שגגה שמחייב עיר מקלט לדוגמה, אוקיי? כשהרוצח בורח לעיר מקלט. צריך תמיד למצוא מקרה של שוגג, שהוא לא קרוב לאונס ולא קרוב למזיד, אוקיי? אז... במקרה של שוגג רגיל, אז הוא חייב להביא קורבן. כאן זה שוגג שבוא נגיד אולי זה קרוב לאונס, בגלל הכנסת המושג שהוא מנסה לקיים מצווה. אז זה כבר שם אותו יותר בצד של האונס. אם שמים אותו יותר בצד של המזיד, אז במקרה הזה דווקא הוא יהיה, או אפילו באמצע, אז הוא כבר יהיה חייב להביא קורבן. יש מקרים... כמו עיר מקלט, שהוא חייב להיות שוגג ממש באמצע רק. אם הוא קרוב לאונס, אז הוא לא צריך לברוח לעיר מקלט. אם הוא קרוב למזיד, הוא כבר לא יכול לברוח לעיר מקלט. כי עיר מקלט זה גם העונש, אבל זה גם מקלט. ולכן הוא לא מקבל את המקלט אם הוא קרוב למזיד. אוקיי, במקרה כאן, ברגע שהוא שוגג באמצע או קרוב למזיד, אז הוא כבר חייב את הקורבן. מיטיבי. כעכשיו מביאים קושי מברייתא. רבי יוסי אומר, השוחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו בשבת, חייב חטאת, או שאינו מבוקר כהלכתו, אם הוא עושה את זה בשבת, הוא חייב חטאת וצריך תמיד אחר. מה קורה כאן? יש לשחוט את התמיד בשבת, נכון? זה דוחה שבת. עכשיו, מה קורה אם הוא לוקח... מה היו עושים? היו לוקחים את הכבשים, למען יש לשכת הצלעים בבית המקדש שמסחור לכם, מה עושים שם? שמים את הכבשים שהם כבר שמורים, כן, הם שומרים אותם 4 ימים שמימומים, אוקיי? זה מבוקר, אוקיי? אז עכשיו יש לרבי יוסי שיטה מיוחדת שמי ששוחט את התמיד שאינו מבוקר, אפילו אם אין בו מום, אוקיי? אבל לא בדקו אותו 4 ימים, הוא חייב להביא קורבן אחר. זה שיטה, אני חושבת שזה ייחודי רק לרבי יוסי. אז עכשיו, הוא טוען כאן, מה אם הוא שחט את התמיד שאינו מבוקר כהלכתו בשבת? עכשיו הוא יצטרך להביא קורבן תמיד אחר. אוקיי? דווקא זה מקרה דומה, אוקיי? היה ברית מילה אצלנו בשבת. והמועל אכל אצלנו בליל שבת. אז התחלנו לדבר קצת, והוא התחיל להגיד לנו שיש בשבת, בדרך כלל המוהל יכול לסדר את זה שהאבא עושה את הברית מילה. נכון? כן? ראיתם פעם שהאבא בעצם עושה את החתך. דווקא בשבת אסור לעשות את זה. למה? כי אם האבא לא מיומן כמו המועל, ואם הוא עושה את זה בצורה לא 100%, שהרבה פעמים למדנו בפרק רבלזר דמילה, שיש דברים שמעכבים ולא מעכבים, אז יש דברים שמעכבים את המילה. עכשיו, מה זאת אומרת? שאם לא עשית את זה מספיק טוב, אז צריך לתקן את זה. עכשיו, אם האבא לא עושה את זה מספיק טוב, והמועל צריך לתקן, שהמועל סיפר לנו דווקא, הרבה פעמים הוא מתקן קצת. עכשיו, הוא עושה את זה במקום בעוד שנייה, כן, שנייה אחר כך, ומסיים. עכשיו, בשבת זה בעייתי, כי אם הוא כבר עשה את זה, ויש ספק האם זה מעכב, לא מעכב, אז כבר המועל לא יכול לדחות שבת כדי לעשות כזה דבר. נכון? אז כשיש משהו שדוחה שבת, זה מסוכן קצת, נכון? כי אפשר לדחות את השבת, אבל רק אם עושים בצורה הנכונה. כאילו, זה לא בדיוק דומה, אבל היה לי בראש העניין הזה. אז כאן, מה קורה? הוא עשה את זה בצורה לא נכונה. ועכשיו צריך להביא חדש, נכון? אז יוצא שהשחיטה זה קצת שונה, כי במקרה שאני הבאתי, מדובר על זה שהמוהל צריך לתקן, והוא לא יכול לתקן עכשיו, כי יש ספק אם זה דוחה שבת. כאן זה דווקא שהראשון שהוא עשה, לא עשה כהלכתו, ואז יצא שלמפרע,
לא
הוא שחד בשבת ללא שום היתר. אוקיי? אז ואז, מה הבעיה עם זה? הרי הוא לא טועה בדבר מצווה, נכון? ומה אמר רבי יוסי? הוא טועה בדבר מצווה פטור, אז למה? למה זה בעיה, נכון? ולמה הוא חייב חטאת? פה כתוב, אם הוא עשה את זה, הוא עשה טעות, נכון? הוא שחט את התמיד שאינו מבוקר, חייב חטאת. אז אמר לי, בר מינה דהי, חוץ מהמקרה הזה. למה? למה המקרה הזה שונה? דהיית מר על האמר רב שמוע בר חטאי, אמר רב המנונה, סליחה, אמר רב המנונה סבא, אמר רב יצחק בר אשיין, אמר רב הונה, אמר רב, אוקיי, הוא מסר בשם זה, בשם זה, בשם זה. כגון שהביאו מלשכה שאינם מבוקרים. יש שגגה ויש שגגה. מה קורה כאן? אם הוא לוקח משהו שאינו מבוקר, מה זאת אומרת? ובעצם, הוא אמור לקחת את זה מלשכת התלים. בלשכת התלים יש כל הכבשים שהם שמורים ממום. הוא לקח והביא תלם ממקום אחר, את הכבש ממקום אחר. זה לא טעה בדבר מצווה. זה כבר קרוב למזיד. הוא פשוט לא עשה את זה כמו שצריך. אם הוא לא עשה את זה כמו שצריך, זה בעיה רצינית. ואז הוא חייב את החטאת. אוקיי? אז זה כמו מה שאמרתי, יש הבדל בין הרמה של השגגה. אוקיי, משנה הבאה. מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה, ומחזירתו למים בשבת. הם היו כנראה מכניסים את העלים כאילו לתוך המים, כדי לשמור אותם. אז עכשיו, בשבת, האישה יכולה לקחת מיד בנה ומיד בעלה, אוקיי, את הלולה וכל זה, ויכולה להחזיר את זה למים. עכשיו, היינו אולי חושבים שהיא לא יכולה בגלל שהיא לא חייבת במצווה, ולכן אולי יש משהו מעניין כאן. הלולה מותר לבעל, כאילו לגבר, לקחת את זה בשבת, כי הוא חייב במצווה, אבל מי שאינו חייב במצווה, אז אולי נגיד שזה מוקצה בשבילם. כן? זה אסור בשיבוש, אז אולי היא לא יכולה לקחת את זה. אז כאן כתוב, שכן יכולה לקחת את זה ולהחזיר לתוך המים בשבת, אפילו להחזיר לתוך המים כדי לשמור על הטריות של העלים. רבי יהודה אומר, בשבת מחזירים, ביום טוב מוסיפים ובמועד מחליפים. כי יש דברים שמותרים בכל, כן, בשבת מותר להחזיר את זה למים. ביום טוב אפשר להוסיף מים חדשים, אוקיי? ובמועד אפשר להחליף את המים. בכל המועד אפשר אפילו להחליף את המים, ביום טוב אי אפשר להחליף את המים, רק מותר להוסיף מים. בשבת אי אפשר בכלל, רק מחזירים את זה למקום. ואז משפט אחרון, קטן היודע לנענע חייב בלולב. אוקיי, היום הספקתי לפני השיעור לקרוא, מה שאמרתי, יש מאמר של גילת בפרקים בשלשלות ההלכה, שהוא דווקא נושא המאמר זה בין 13 למצוות עם סימן שאלה, אוקיי? ולסיכום, אולי אני פשוט אקריא לכם את הסיכום, זה מאוד מעניין כאן, אוקיי? יש לו כל מיני הוכחות, אבל הוא אומר כאן, נסכם בקצרה את דברינו. הלכה הקדומה לא הכירה את גיל 13 כגיל חובה למצוות תורה. אדרבה, ההלכה הראשונה הקדימה חובה זו לגיל הרך בהתאם ליכולתו הפיזית של הילד לבצע בפועל את המצווה. אוקיי? זאת אומרת שהוא טוען שבימים קדומים, אוקיי? כמו בתקופת המשנה, קטן היודע לנענע חייב בלולב. עכשיו, כל המפרשים מסבירים, הוא חייב בלולב מדרבנה מדין חינוך, אוקיי? אבל גילה טוען לא. מהמשנה, בתקופת המשנה, הוא היה חייב בלולב מדאורייתא. וזה שבית שמיים מכריח את התינוק להיות בתוך סוכה, זה גם מדאורייתא. ויש עניין ביקוח, כמו שהזכרתי, לגבי יום הכיפורים, שהאם קטנים צריכים לצום או לא צריכים לצום. זה גם... כולם הבינו את זה ממש כאילו הוא טוען שבתקופת המשנה, תקופה הקדומה יותר, הם הבינו את זה כמצווה מדאורייתא. מאידך גיסא, לעניינים הנוגעים לבגרות שכלית ולבגרות ביולוגית, היא הכירה גם את ההלכה הקדומה, את סימני הגוף ואת הגילאים בין 11 ל-13, כגילאים מעבר מקדמות לבגרות. והוא אומר, זה תלוי בדברים מסוימים. אם זה מצריך בגרות שכלית, אז כבר זה תלוי לפי גיל וסימנים. אבל אם זה תלוי או דברים פיזיים, כמו בקידושין או נישואין, יש גם, יש גילאים אחרים לדברים האלו. תחילה היו מחליטים בשעת הצורך על גיל הבגרות של היחיד, על פי בדיקות אינדיבידואליות, אוקיי? בהתחלה הכל היה אינדיבידואלי. אולם ימי האמוראים נתגבשה המגמה ליצור אחידות במועדי חלותם של חיובי הקטן במצוות. הן בגיל החיוב, הן בגיל האנישה. נקבעו לגיל 13 ולבת 12. אוקיי, אז הוא טוען שכל זה התפתח בתקופת האמוראים, ורק אז זה הפך למשהו אחיד. לפני זה זה היה ממש תלוי פר ילד, פר סיטואציה, פר מצווה. שנראה את זה היום, עוד מקורות בעניין הזה, וזה דברים מעניינים. אוקיי, אז קודם הגרף שואל פשיטה. פשיטה שהאישה יכולה לקחת מיד בנה ומיד בעלה מחזירתו למים. אז אומרים,
מה זה פשיטה שיכולה להחזיר למים?
כן, זה משהו דבר גם אחר.
Well, כולם יכולים להחזיר למים, אז למה האישה שונה מכל אחד
אבל
אחר?
אבל למה מותר לשים את זה במים
בשבת? למה מותר?
כן, בשבת.
כן, אז כן, רשי מזכיר בגלל ש הרי מכאן נתעלום היום, אבל לא מספיק מים. כן, הם לא רואים בזה בעיה. אני חושבת בגלל שהם רוצים לשמור על הלולב, כאילו זה היה יותר חשוב אולי. בואו נראה אם יש.
אבל נכון שאסור לנו להשקוט פרחים. קראתי
משהו על זה. נכון, אסור לנו להשקוט פרחים.
פרחים בגלל מים.
זה בהחלט. אבל כאן אולי בגלל המצווה, רש"י מבאר שהטעם שאסור לשים מים להחליפה משום שיש טרחה לתקן כלי. ולא יתירו חכמים, טרחה זה לצורך זה בשבת. דמיון הדבר להשכחת זרעים. כן, קודם כל זה לא ממש השקעת זרעים, הכל בא מהשקעת זרעים, נכון? עכשיו שום דבר לא יצמח מכאן, אז זה כבר לא האיסור ממש. סימן מים הכל לצורך עליו, אני חושבת, בגלל שזה להחזיר. עכשיו, אם אי אפשר, מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו פשוט מחזירים את זה לאיפה שזה היה. אז לא מחדשים משהו. אני חושבת שאצלנו, אסור לנו להוציא את הפחים מהמים ולהחזיר אותם למים, כי אסור להוציא את הפחים. הם מוקצה, נכון? הם
בגלל הפחים, לא בגלל המים.
נכון, כן. לשים מים בתוך זה בעיה, גם בשבת, כאילו גם בלולב. כן, אם מישהו נותן לך מים, פרחים בשבת, כן? מגיע אורח, כן, לא דתי, ומביאים לך פרחים, אוקיי? יש כל מיני בעיות עם זה, יש גם אם הם מביאו את זה לחוץ לתחום, זה גם בעיה. אם הם מביאים, אסור לשים אותם בתוך מים, אבל כאן הם כבר היו בתוך מים. אז אני חושבת שאולי אין בעיה טכנית להחזיר אותם למים, אם הם היו בתוך מים, רק שהם מוקצה. כאילו זה העניין, וזה כאן מה שמדברים על האישה. שהם מוקצה בשבילה בעצם, אוקיי? וזה מה שהם אומרים עכשיו. מה הוא דתי מהועיל ואישה לבת חיובה היא? אמא לא תקבל, אולי הם עשויים בטלטול בשבילה. כמה שמלן שלא, כי בגלל ש וזה מעניין, האם האיסור טלטול חל על הגברה או על החפצה, נכון? אז החפצה הזה לא אסור בטלטול לגבר, אז גם לא לאישה, אפילו אם היא לא חייבת במצווה. אוקיי, כאן יש שאלה, האם זה בגלל ש היא יכולה לקיים את המצווה ורק פתורה ובגלל זה, או בגלל שמותר לגבר ולכן גם מותר לה, אוקיי? קטן היודע לנענע, תנו רבנה, קטן היודע לנענע חייב בלולב, להתעטף חייב בציצית, לשמור תפיליו, אביו לוקח לו תפילין, יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע. אוקיי, זה הברייתא. אז כאן מתחילים לראות, כמו שאמרתי, כל עניין בשלב שלו, נכון? אם הוא יודע לנענע, אז הוא כבר חייב בלולב. מעניין שהוא צריך לדעת לנענע ולא רק ליטול את הלולב. הרי למדנו שאני ענוע לא מעכב. אז כאן זה מעניין, נכון? כי בעצם מה רואים? שהוא צריך ללמוד לנענע. אז יש כאלה שמסבירים, בגלל שהמצווה מקיימים את זה עם נענוע, אז צריך שהוא יגיע לשלב שהוא יכול לקיים את המצווה במלואו, אפילו אם זה לא החלק העקרוני, נכון? אפילו אם זה לא מעכב, עדיין שהוא ילמד, הוא יהיה חייב שהוא כבר יודע לנענע. להתעטף חייב בציצית, אוקיי? ברגע שהוא יודע להתעטף, אז הוא כבר חייב בציצית. לשמור תפיליו, זה העניין שכמי שיודע לשמור את גופו מטומאות ודברים אחרים, אז הוא כבר יכול להניח תפילין. זה אחת מהסיבות שגם מביאים, למה שנשים לא ילבשו תפילין, כי זה דורש מאמץ לשמור את הגוף. כאן זה מעניין. כאן דווקא מתייחסים לאבא, נכון? ברגע שהוא יודע לשמור תפיליו, אביו לוקח לו תפילים. כאילו, אז יש חובה לאב לקנות לו תפילים. אוקיי, זה מעניין דווקא, שלא מדברים על זה כמו השאר, זה קצת, זה לא מקביל כאן לשאר המקרים. כאן לא מדברים דווקא על החיוב של הבן, מדברים על החיוב של האבא. והחיוב של האבא לא ללמד אותו את המצווה, אלא לקנות לו תפילים. ברור שאנשים לא הכינו את התפילין בעצמם בדרך כלל, נכון? שזה שונה מציצית, שאנשים כן הכינו ציציות לעצמם. אוקיי. יודע לדבר, אביו לומדו תורה בקריאת שמע. אז עכשיו, תורה מהי? אמר רב אמנונה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. Okay, כאן לא מובן אם הכוונה שהוא מלמד אותו פסוק זה, או הוא מלמד אותו תורה בגלל שתורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה עניין להוריש את זה לבן שלו. קריאת שמע מהי? פסוק ראשון. Okay, מדובר כאן רק על הפסוק הראשון. ברגע שהוא יודע לדבר, אז הוא כבר צריך ללמד אותו את הפסוק הראשון של קריאת שמע. כן, ילד שמתחיל לדבר, אי אפשר שילמדו אותו כל שלוש פרשיות של קריאת שמע. אבל כן יכול ללמוד קריאת שמע. כן, וברור מכאן שזה שאנחנו שרים עם הילדים, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, זה בא מכאן, כן? ברור ש... אחד מהדברים הראשונים שמתחילים ללמד את הילדים. היודע לשמור גופו, אוכלין על גופו טהרות. לשמור על ידיו, אוכלין על ידיו טהרות. אוקיי, אם הוא יודע לשמור גופיו, אז כבר מותר... כן, אוכלים, כן, אז כבר אם הוא נגע במשהו, אז אנחנו יכולים לאכול טהרות שהוא נגע בהן. כי הוא כבר יודע לשמור, ואם כן, הוא יכול להגיד לנו האם אני טמא או האם אני טהור. אבל אם הוא לא, ברגע שהוא יודע לשמור את גופיו, את ידיו, אוכלים על ידיו טהורות. כן, דלמנו שידיים שניות לטומאה ויכולים להעביר טומאה. אז ברגע שהוא יודע לשמור את ידיו, אז גם זה, אז הוא יכול... אפשר לאכול על ידיו טהרות, כאילו תרומה שהוא נגע בהם וכו'. היודע לשאל, ברשות היחיד ספקו טמא, ברשות הרבים ספקו טהור. Okay, יש דינים שלמדנו עליהם בעבר, שאם יש ספק ברשות היחיד, אז אנחנו אומרים שזה טמא, ואם יש ספק ברשות הרבים, אנחנו מניחים שזה טהור.
מה זה היודע לשאל?
כן, אז היודע לשאל זה שאם שואלים אותו האם נגעת בטומאה, אז הוא ידע לענות כן. אוקיי? כאילו הוא מבין מזה. אוקיי. ולכן הוא כמו כל שאר בן אדם, כאילו שאם מוצאים משהו ברשות הרבים ספקו טהור, ואם זה ברשות היחיד ספקו טמא. היודע לפרוס כפיו, חולקים לו תשומה בבית הגרנות. אוקיי, מי שכבר יודע, אני חשבתי זה אולי מקור, אני לא בדקתי את זה, אבל יש, אני יודעת, במשפחה של כהנים, יש כהנים שעולים לדוכן שהם קטעים יותר, ויש כאלה שהם מקפידים שהם לא עולים לדוכן עד שהם שנה לפני בר מצווה. אוקיי? אז כאן, היודע לפרוס כפיו זה נשמע כברגע שהוא מוכן לזה, נכון? ולא שהוא חייב להגיע לגיל לפני בר מצווה, לשנה לפני. וכאן הם אומרים, מי שכבר פורס כפיו, הוא כבר גדול מספיק שכשמחלקים את התשומה, חולקים לו תשומה בבית הגרנות. הוא גם יכול לבוא ולקחת חלק בשביל עצמו. היודע לשחוט אוכלים, לשחוט אוכלים משחיטתו, סליחה. היודע לשחוט, אוכלים משחיטתו. אוקיי, אם הוא יודע לשחוט, אז כבר אנשים יכולים לאכול משחיטתו. ברגע שהקטן יודע לשחוט, אז כבר אפשר לאכול ולסמוך על כך שהשחיטה שלו כשרה. אמר רב הונא, והוא שגדול עומד על גביו. אוקיי, כאן הוא מכניס משהו אחר. אוקיי, הוא מכניס משהו שלא שמענו עדיין, נכון? בגלל שכאן זה לא עניין של קיום מצווה של עצמו, אלא אחרים עכשיו יוצאים ידי חובה, כך לפחות נראה לי, בגלל שהוא עכשיו מאכיל לאחרים, אז רק אם יש גדול שבודק שמה שהוא עשה זה בסדר, אז זה מותר. אבל בלי זה אי אפשר לסמוך על זה. ולי נראה שזה ההבדל בעצם, בגלל שזה משפיע על אחרים. יכול לאכול כזית אגן, מרחיקים מצואתו וממימי רגליו 400. אוקיי, כאן יש עניין של התפתחות הצואה של בן אדם, אוקיי? כשיש תינוק, אז אם הוא עושה צועה, כן, אז הצועה הוא הרכב קצת שונה, כי הוא אוכל רק חלב אם או דברים כאלה, כן? אז עכשיו, רק בגיל מסוים, הצועה מתחיל להיות בעייתי לעניין תפילה, אוקיי? מה זאת אומרת, מי שמתפלל אסור שיהיה בארבע אמות מצועה. אז עכשיו, אם יש תינוק קטן, אז זה לא בעיה הצועה שלו. אז מאיזה גיל? מהגיל שהוא יכול לאכול כזית הגן. אז מרחיקים מצועתו מרגליו, 400. אמר רב חיסדא, והוא שיכול לאכלו בכדי אכילת פרס. כאן לא רק הכמות, אלא בתוך כמה זמן הוא יכול לאכול את זה. אוקיי? הוא אוכל את זה בשיעור של כדי אכילת פרס, שלמדנו בכמה מקרים אחרים, נכון? שזה כדי אכילת חצי כיכר לחם, אוקיי? הזמן שלוקח אדם רגיל לאכול חצי כיכר לחם, יש מפרשים, יש דעות שונות, אנחנו פוסקים להלכה בדרך כלל 9 דקות, אז אם הוא יכול לאכול זה ב9 דקות, אז כבר הצועה שלו מרחיקים ממנו, אוקיי? אבל אם הוא יכול לאכול כזית דגן בתוך זמן ממושך של חצי שעה, אז לא, אוקיי? עכשיו, יש שואלים, האם זה קשור ל... דווקא הצועה מורכב מדברים אחרים בגלל שהוא אוכל כזית הגן, או האם זה פשוט משתמשים בזה כדרך לציין גיל מסוים, או התפתחות מסוים. לא ברור בדיוק. אמר רב חייא ברי דרב יהודה, ובגדול אף על פי שאינו יכול לאכול בכדי אכילת פרס, דכתיב ויוסיף דא יוסיף מכאוב. אוקיי, כאן לא הצלחתי 100% להבין מה הכוונה כאן, אבל... הכוונה כאן שברגע שהוא כבר גדול יותר, אז לא משנה אם הוא אוכל, אם הוא בן אדם ספציפי שאוכל מאוד איטי, אז כבר לא משנה, כי הוא כבר גדול, אוקיי? כי ברגע שיוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ראיתי פירושים שונים שהכוונה, כן, מה זה אומר יוסיף דעת, יוסיף מכאוב? שכבר, כאן שמסבירים הגוף, כאילו מכאוב כאן עם רש"י מסביר מסריח, כאילו הצועה שלו זה כבר לא טוב, אוקיי? כי הוא מוסיף דעת, אז הוא כבר, זה משפיע גם על המערכת הבפנים. לא 100% ברור מה הכוונה. אני חשבתי, כשקראתי את זה פעם ראשונה, אני סתם מעלה את זה כאפשרות. אולי, חשבתי שאולי מדובר בגדול בזקן כבר, אבל אז אולי הוא מסבירים זקן. אבל שאולי זקן, אם הוא מגיע למצב שהוא כבר לא יכול לאכול כמויות, נכון? יש זקנים שכבר לא יכולים לאכול הרבה. אני לא ראיתי את זה בפרשנים בכלל. גם לא קראתי המון, יכול להיות שזה מופיע, אני לא יודעת. וחשבתי שאולי זה הכוונה, שיוסיף דעת, יוסיף מכאוב, וחשבתי על זה כי באמת הפסוק זה ברגע שהוא, כן, יש לו הרבה דעת, אבל גם המכאובים מתחילים, כאילו בשלב המאוחר יותר בחיים, זה מוסיף מכאוב, ואפילו אם הוא לא יכול לאכול, הגוף מתחיל להתקלקל, אבל זה לא אומר שהצועה שלו חוזר למה שהיה פעם, כן, כשהוא היה תינוק. למרות שהוא לא אוכל הרבה, עדיין הצועה שלו זה בעייתי. חשבתי שיש להם יותר עצירות. נכון.
למבוגרים.
נכון, נכון. וגם ברור שהם לא יכולים לאכול כמויות כמו שאוכלים. אז חשבתי אולי זה הכוונה כאן. למרות שאולי צריך לכתוב בזקן, לא בגדול. אבל לא מייחוס ברור מה הכוונה. יכול לאכול כזית צלי, שוחטין עליו את הפסח. כי ברגע שהוא יכול לאכול כזית צלי, אז שוחטים עליו את הפסח, שנאמר איש לפי אוכלו, כן, תחוסו על השה. אז עכשיו רבי יהודה אומר, עד שיכול לברר אכילה, לא מספיק שהוא יכול לאכול כזית, אוקיי? זה לא מספיק, הוא צריך לברור אכילה, לברור נראה לי, כיצד נותנים לו צור וזרקו, אגוז ונוטלו. הוא צריך, בפסח, צריך הבנה בין הסוג, כאילו, האם זה אוכל, האם זה לא אוכל. יש ילדים ששמים הכל בפה, נכון? אז זה שהם יכולים לאכול כזית אצלי, זה לא מוכיח כלום. כי אם הם עדיין ייקחו אבן לתוך הפה ויאכלו את זה, אז הם לא בררנים לגבי אוכל. אז הוא צריך, וכאן זה מעניין, שהוא צריך לדעת את ההבדל בין אבן לבין אגוז. אוקיי? אם הוא יודע את ההבדל הזה, ואת זה הוא ייקח לפה וזה הוא לא, אז כבר הוא חי בפסח. כן, אפשר לחשוב.
מדברים פה, גיל מאוד צעיר.
מאוד צעיר. נכון. ולכן זה מה שלדעתי מעניין שגילת טוען שהדברים האלה הם מדאורייתא, כאילו רוב המפרשים גם על רקע דברי האמוראים כבר מסבירים את הכל שמדובר בעצם בגיל של בחיוב של האבא לחנך את הילד, שלא מדובר ממש על הילד חל חיוב מצוות ויש עונשים, אלא שהאבא צריך כבר ללמד את הבן בגיל הזה, וזה הכל על האבא, כן? וכאן זה כאילו המצוות מהפשט, המצוות על הילדים. כבר חייבים במצוות האלו. זה מאוד מעניין. כן, זה הזכיר לי מה שדיברתי על זה בשבת, המקור הזה של של האישה, נכון? שהאישה והבן מוציא את האבא, וכולם שואלים איך אם הבן רק חייב מדרבנן והאבא חייב מדאורייתא, איך אפשר להוציא? ושם אמרתי, גם האישה, נכון? אם האישה, האם היא חייבת מדאורייתא, ואם ככה, ואז הם מפרשים, כולם מסבירים, שמדובר שאכלו פחות, כן, שהוא אכל שיעור פחות, והוא רק חייב מדרבנן, ואז אני חושבת ששני דברים על זה. דבר ראשון, יכול להיות שכולם היו חייבים בדאורייתא, כאילו, לא התחילו להבחין בין חיוב זה וחיוב זה, אלא הקטן היה חייב במצוות. כאילו, ראו את הקטן לפני גיל חינוך, ברגע שהוא יודע לברך, אז הוא כבר חייב מדאורייתא. שם גם הצעתי שזה עניין אחר, שאולי המושג הזה של מי שחייב מדרבנן לא יכול להוציא מי שחייב מדאורייתא, אולי גם זה לא היה קיים. זה שיש אחרים שחייבים במצוות ברמות שונות, והזה לא יכול להוציא את האחר בגלל שהרמת חיוב שלו הוא שונה, אולי גם זה לא היה בזמן קדום, כאילו בזה רק התפתחות מאוחר יותר. אוקיי, הדרון הלך לולב הגזול, סתם לפרק שלישי, עוברים לפרק רביעי. אוקיי, למרות שהנושאים מאוד דומים, ונראה ממש משנה נראה מאוד מאוד דומה למה שכבר למדנו תחילת היום. אוקיי. לולב וערבה שישה ושבעה. אוקיי. זה, יש לנו לולב, לפעמים חייבים בלולב וערבה, לפעמים שישה ימים, לפעמים שבעה ימים. זה תלוי באיזה יום השבוע יוצא. במה מדובר כאן? לולב זה ארבע מינים, ערבה זה הקפות סביב המזבח שעשו. עכשיו זה מעניין כי זה יוצא ההפך. הלולב חייבים שבעה ימים אם שבת יוצא ביום הראשון של חג, כי אז הם כן לקחו את הלולב בשבת. לעומת זאת, אם כי רק היום הראשון הוא מדאורייתא, לעומת זאת בשאר הימים, אם שבת חל בשאר הימים, לא נוטלים לולב. הערבה דווקא ההפך. הערבה, המצווה המיוחדת, הייתה בהושענא רבה. אז אם הושענא רבה יצא בשבת, אז הם היו לוקחים את הערבה בשבת, כל שבעה ימים. אם לא, לא היו לוקחים רק שישה ימים. אז יוצא שאין לולב וערבה, שניהם לא יכולים להיות שבעה. אוקיי? כן? כל שנה, כן? או שניהם שישה ימים, או אחד שבעה והשני שישה. ההלל והשמחה שמונה. אוקיי? הלל ושמחת החג, מה זה שמחה? אכילת בשר. אוקיי? חיוב לאכול בשר, לשמוח בחג. זה שמונה ימים, זה כולל לא רק בסוכות, גם בשמיני עצרת, גם אומרים הלל, ומצוות שמחה. סוכה וניסוך המים, שבעה. אוקיי? הדברים האלה, הניסוך המים על המזבח, היו עושים וגם חיוב לשבת בסוכה כל שבעה ימים. החליל חמישה, אוקיי? היו מנגנים בחליל בשמחה בית השואבה, היו עושים את זה חמישה ימים, כי זה לא דוחה יום טוב ולא דוחה שבת. אוקיי? אז כאן זה חמישה ושישה, נכון? זה תלוי מתי חל, כן? אם יום טוב חל בשבת, אז יוצא שישה ימים. אם יום טוב לא חל בשבת, אז חמישה ימים. לולב שבעה כיצד? אוקיי, עכשיו מתחילים להסביר כל אחד. אוקיי? לולב שבעה כיצד? יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, לולב שבעה. ושאר כל הימים שישה, כמו שהסברנו. ערבה שבעה כיצד? יום השביעי של ערבה שחל להיות בשבת, יום השביעי של ערבה שחל להיות בשבת, נכון? אז אם היום השביעי חל להיות בשבת, עושים לולב. ערבה שבעה, ושאר כל הימים שישה, נכון? אם זה יוצא בשאר כל הימים, אז יוצא שישה. מצווה לולב כיצד? Okay, אז עכשיו, איך עשו את מצוות לולב? יום טוב הראשון של חג, שחל להיות בשבת, עכשיו זה יהיה מאוד דומה, אבל שונה למשנה שהתחלנו את השיעור איתה. מוליכים את לולביהן להר הבית, okay? במקום לבית הכנסת, כאן מדובר בהר הבית. היו מוליכים את הלולבים בערב שבת להר הבית, והחזנים מקבלים מהם בסודרין אותן על גבי איצטיבה. אוקיי, מה זה האיצטיבה? זה ספסל שהיה מחוסה. אוקיי, אומרים שהיה מחוסה מגשם והיה מחוסה משמש. אז כך שהדברים לא היו מתקלקלים, כי ברור שלא הכניסו כל אחד את הדברים שלו למים גם. אז הם צריכים להישמר. והזקנים מניחים את שלהם בלשכה. אוקיי? הזקנים היה להם מקום מיוחד. אוקיי. הזקנים, את יודעת שהתחלנו ברבע לשמונה. רבע לשמונה. אוקיי. הזקנים מניחים את השולחן בלשכה ומלמדים אותם. אוקיי. אז הזקנים היו מניחים את שלהם בלשכה. אוקיי? הם, היה להם מקום מיוחד לזקנים. Okay, במקום שהם היו עם עמך, נכון, ושמים את כל הלבים שלהם שם, היה להם מקום מיוחד שהיו שמים, ומלמדים אותם לומר, כל מי שהגיע ללבי לידו, הרי הוא לא במתנה. Okay? אז בעצם, בניגוד לבית הכנסת, כאן כשהביאו את הלבים לבית המקדש, היו אומרים, כל מי ש... אם בטעות מישהו אחר לוקח את הלולב שלי, כן? אז זה יהיה לו במתנה. כך שאם בטעות מישהו לקח לולב של מישהו אחר, הם לא יוצאים מדי חובה, כן? וזה בעיה. אז לכן הם כבר מקנים מראש, כל מי שלוקח את הלולב שלו, זה יהיה לו במתנה. עכשיו, כאן, עכשיו, זה מאוד דומה למה שראינו ביומה, שספרי אז דיבר בספר שלא דיברנו על זה, שהרבה מהמשניות לאו דווקא מסבירים מה אמור לקרות, אלא מה קרה. כאילו מספרים נרטיב. אז כאן נראה את הנרטיב, מה היה קורה. למחר, משכימים ובאים, והחזנים זורקים אותם לפניהם, והם מחטפים ומכים איש את רעהו. ברור שהכוונה לא זה מה שצריך לקרות, אלא זה מה שהיה קורה. Okay? החזן היה זורק את כל הלולבים בפני כל האנשים, וכל אחד היה חוטף ומכה את חברו כדי להגיע לאיזשהו לולב. וכשראו בית דין שבאו לידי סכנה, התקינו שיהיה כל אחד ואחד נוטל בביתו. כשראו בית דין שבעצם זה הגיע למצב מסוכן, התקינו שכל אחד ואחד היה נוטל בביתו, וכבר לא היו מגיעים לבית המקדש. אני מצטערת שלא הזכרתי לכם אתמול שזה מקדם. שלחתי מייל לפני כמה ימים, אבל זה כבר לפני כמה ימים, מצטערת. אוקיי, אולי נעשה שיעור אחר כך. אוקיי, אז בעצם כל אחד, כשראו שזה בא לידי סכנה, זה ממש מזכיר לנו את איזה עניין. הכהנים שאלו בכבש, ואז אחד הרג את חברו, אוקיי? וקודם היה שבירת רגל, וגם פעם זה הגיע למצב שמישהו הרג מישהו אחר. אז כאן רואים גם אנשים, כל אחד כל כך זריז, ורצה לקיים את המצווה, ורצה לחטוף לולב. אז בעצם הגיע למצב מסוכן, התקינו שכל אחד ואחד נוטל בביתו. אז במקום שהיו נוטלים בבית המקדש בשבת, כשיום טוב הראשון חל בשבת, לא היו מביאים את זה לבית המקדש, היו כל אחד ואחד נוטל בביתו. עכשיו, מה ההבדל בין זה למשנה הראשונה שלמדנו על בבית הכנסת, כשכולם היו שמים את זה בבית הכנסת, ואז שם לא כתוב שכולם מקנים את זה לחברו לא, במתנה, וגם לא היו ריבים, אוקיי, לא סיפרו לפחות על ריבים, כנראה יש הבדל בבית הכנסת ובית המקדש, כי בבית המקדש הגיעו המונים, ולבית הכנסת זה מקום יותר קטן, וכל אחד היה לו, כן אפשר לחשוב בבית כנסת, אפשר לכל אחד לשים במקום מסוים, ולדעת, זה הלולב שלי. Okay, ולכן, זה בעצם מה שהתקינו. מה שנצטרך להבין, גם באיזה שלב כבר הגיעו למה שאנחנו עושים בימינו. בימינו לא נוטלים לולב בשבת, אפילו אם יום טוב הראשון חל להיות בשבת, יוצא מצב מעניין. בימינו, אין, לא נוטלים לולב בשבת, אוקיי? זה כבר נתחיל לדון בו מחר, ובהמשך, כאילו כשנלמד יותר לעומק את המשנה בגמרא, וכבר לא נוטלים לולב בשבת, ואז יוצא שיש שנים שאנחנו לא מקיימים את המצווה מדאורייתא. כי המצווה מדאורייתא, זה רק ביום הראשון, חוץ מבבית המקדש. בבית המקדש היה מצווה כל שבעה, אבל זה כבר אין לנו.
אני לא מבינה, למה הם הביאו את הלולב ביום שישי בגלל שאסור להם להביא יום מראשון
בראשון? אסור לטלטל, נכון. אסור לטלטל את הלולב. אני
הביא את זה לפני
שבת, והם אישו את זה בבית כנסת. נכון. עכשיו הגמרא, תתחיל השאלה הראשונה של הגמרא, מה היא? טלטול בעלמו, בלתחי שבת. הרי אם זה רק איסור טלטול, אוקיי? זה מה שאמרתי. כאן הם אומרים זה איסור טלטול, לטלטל את זה ברשות הרבים. איסור טלטול, למה זה לא דוחה שבת? אם יש חיוב, מצווה מדאורייתא, למה זה לא דוחה שבת? יהיה דיון בגמרא על כל העניין הזה. אוקיי, ולמה לא מדברים על הוצאה מרשות לרשות? אוקיי, נדבר על זה יותר מחר. אוקיי, זה להיום.